בחלום. חלום שגרם מאוד יותר שינה. והחלום פסוק ט'. והחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחר. ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח, 11 כוכבים משתחווים לי. ויספר אל אביו את ואל אחיו, ויגר בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה? כן, כמובן, כל החלום הזה מרמז משהו, מרמז, השם זה יעקב, והירח זה האמא, ומה, אנחנו נבוא ונשתחווה לך? אומר רש"י, ויספר אל אביו ואל אחיו. לאחר שיפר אותו לאחיו, חזר סיפרו לאביו בשניהם. וואי, וואי, וואי. כל הפרטים כאן, כמה לעורר את השנאה, כמה לעורר את הקנאה, את הדברים האלה. ויגר בו, כפי שהיה מטיל שנאה עליו. הוא אומר, מה אתה עושה? לא מספיק שהם מקנים בך. אתה עוד כאן זורק כל הזמן שמן על המדורה, של מדורת השנאה. אבו נבוא, הלא אמך כבר מתה. אז האבא הוא קוראים לו חכם גדול. הוא אומר, רגע, בוא נבטל את כל החלום הזה. הרי אמא של יוסף מתה. מי הייתה אמא של רחל? מתי היא מתה? עוד כבר מזמן היא מתה, בקבר רחל היא קבורה. אז איזה מין חלום זה? חלום לא מציאותי. אם זה לא מציאותי, אז חבל על הזמן, אל תקחו את זה הכי מורה. אל תקחו את זה ברצינות. הוא בטל הדבר הזה. אבוא נבוא, לא, אמך כבר מתה. והוא לא היה יודע שהדברים מגיעים לבלעה, שגידלתו כאימו, השפחה גידלה אותו כמו אמא שלו. רבותינו למדו מכאן שאין חלום ולא דברים בטלים. זה גמר המסכת חלום, זה דבר תמיד יש בו גם דברים בטלים. יש דברים נכונים, יש דברים בטלים. ויעקב מתכוון להוציא הדבר מלב בניו שלא יקנו למעט את השנאה ואת הקנאה. וכך אמר לו, אבוא נבוא, כשם שאי אפשר ועמך, כך השאר הוא בטל. כן, כן, היה לו כאן תרגיל, שלום בית. ניסה למעט את ה... ויקנו בו אחד, ואביו שמר את הדבר, אומר רש"י, שמר את הדבר, היה ממתין ומצפה. מתי יבוא? זאת אומרת, אביו ידע שזה חלום אמיתי. ידע. מתי יבוא? מתי יתקיים החלום? וכן שומר אמונים ממתין, וכן לא תשמור על חטאתי, לא תמתין. כן, ממתין, זאת אומרת, לפעמים נכנס לאדם איזה חלום בראש, הוא מלווה אותו כל החיים, ואחרי 50 שנה הוא אומר, וואי, החלום שחלמתי בנעורה מתקיים בבגרותי, יכול לקרוא דבר כזה. אז גם כאן, יעקב אבינו אומר, יוסף הוא צדיק, אם הוא חלם חלום כזה, צריך להתקיים. מתי הוא יבוא? לא היה תוכו כברו מבחינה הזאת. מבחינת ברו, הוא אמר, זה שטויות הכל החלום הזה. הוא בטל. אבל מתח תוכו, ידע בעומק ליבו, שבחלום הזה אין דבר אמיתי. באמת הוא התקיים בסופו של דבר. האביב, המצרים, כל הדברים התקיימו. הוא לא שכח את החלום. כשזה התקיים, הוא אומר, או, חלומו של יוסף מתקיים. אבל צריך להיזהר מחלומות. לפעמים יש חלומות שמלווים את האדם ומעכבים אותו בחיים. הוא חושב שהחלום הזה זה המציאות, אבל זה לא, אני בדקתי. חלום זה לא מציאות, זה בסך הכל חלום. בישוע השם בשביל ציון היינו כחולמים. אבל לא חולמים, היינו כחולמים. זה מציאותי, כן. אבל לפעמים אדם מפנטז הכל ופנטז הכל. עד כדי כך שהחז"ל אומרים, והגמרא וההלכה למעשה, שלפעמים יש חלום רע. והדבר הזה מבעית כל כך את האדם, עושה לו מצב רוח כל כך טוב, כאילו הוא כל כך ממשיח, לא מבין. אפילו בשבת מותר לו להתענות בשביל לבטל את החלום הזה. כי אחד המסעים לבטל חלומות רעים זה על ידי תענות. אז עד כדי כאן. זאת אומרת, לפעמים החלום כובש את ליבו של האדם כל כך, הוא כל כך שבוי בתוך זה, שהוא לא יכול לתפקד. מרוב צער או פחד או דברים כאלה. לא פעם באים לכאן אנשים, בעיקר נשים, יש לי, נקרא, עטבת חלום. זה נקרא עטבת חלום, מופיע בסידורים, עושים עטבת חלום. ובזמן שהכהנים מברכים ברכת כהנים, גם כן עושים עטבת חלום. זה משאיר רושם. טוב, אנחנו במשניות, בפרק י', לקראת סיום המסכת, פרוזבול, אמרנו על פרוזבול. פרוזבול, פרק משנה ד', משנה אי. כן, פרוזבול המוקדם כשר והמאוחר פסול. שיתרי חוב המוקדמים פסולים והמאוחרים כשרים. אחד לבא וחמישה כותב פרוזבול לכל אחד ואחד. חמישה לובים מאחד אינו כותב אלא פרוזבול אחד לכולם. מה הכוונה מאוחר? ומה זה המוקדמים? פרוזבול המוקדם שנכתב הוא תאריך מוקדם. דהיינו, הרי צריך לחתום על הפרוזבול, זה מסמך. כל מסמך שהוא שטר צריך לכתוב בו את התאריך. אז אם נאמר, כתבו תאריך מוקדם ממה שזה התקיים באמת, חודש לפני זה נאמר. פרוזבול המוקדם שנכתב בו תאריך מוקדם, כגון שכתב הפרוזבול באחד מניסן והוקדם זמנו לאחד באדר שלפניו. כאשר הפרוזבול, כשעל ידי הקדמת תאריך אין על הלווה, לא מפסיד. כי אם המלווה, הלווה לא מפסיד. כי אם המלווה, שאין הפרוזבול מועיל אלא להלוואות שנעשו לפני התאריך הפרוזבול, ולא לאלו שנעשו לאחרי הפרוזבול. לכך, אם המלווה הקדים זמן הפרוזבול לאחד באדר, אינו אלא מפסיד לעצמו. הרי מי כותב את הפרוזבול? המלווה כותב את ה... אז הוא מפסיד לעצמו, שכל הלוואותיו נעשו באחד באדר ואילך משמטות. ואין הפרוזבול חן עליהם. והמאוחר, אבל אם נכתב בו תאריך מאוחר, כגון שנכתב הפרוזבול באחד בניסן, ונרשם בו אחד בייר, זאת אומרת, התאריך היה מאוחר יותר, פסול הפרוזבול שבתוקף פרוזבול זה, יכול המלווה לבוא ולגבות גם את הלוואותיו שנעשו בין אחד לניסן לאחד בייר. ונמצא גובה שלא כדין, כי אז ההלוואה הזאת לא תקפה. שאין הפרוזבול מועיל אלא להלוואותיו שנעשו עד אחד בניסן, שעד מסירת הדברים לבית דין. אז כל ההלוואות שהוא לקח אחרי זה, הן הלוואות שהן לא ברשות בית דין. אז במילא זה פסול. שום כנס פסלו חכמים לגמרי. שיתרי חוב המוקדמים ושיתרי חוב הדין הוא להפך. אם נכתב בהם תאריך מוקדם, פסולים, השטרות, מדוע? שכן ההלכה היא שמיום כתיבת השטר משעובדים נכסי הלווה אל המלווה. ואם לאחר התאריך השטר מחר הלווה שדותיו לאחר, כשמגיע זמן הפירעון הוא אומר לו, תשמע, שלם לי, אין לי מה לשלם. אז השטר לא היה לו ממה לשלם. הוא אומר, זה כבר נמכר למישהו אחר. אז איך הוא יגבה את הדבר? יכול המלווה לגבות את החובו מהשדות הללו, הנקראים נכסים משעובדים, כלומר שמוציאים אותם מידי הלוקח לגביית חובו, וזה נקרא טורף הלקוחות. מכאן שאם השטר הוא מוקדם, כגון שעמד בניסן, כתב זמן השטר בטבת שלפניו, הרי יכול המלווה בתוקף שטר זה לתקוף, לטרוף לקוחות שלא כדין. לקחת דברים שבעצם הם לא שייכים לו, זאת אומרת, יכול להיות שאדם ימכור את נכסיו פעמיים. יש תרגיל עוקץ קוראים לזה. האדם מוכר את הנכס, מוכר לשני אנשים, ופתאום בא והוא רוצה לקחת, הוא לבד, הוא רוצה, כמו משכנתא, הוא רוצה גם הביבי לי כבר של מישהו אחר. לכן זה הפסול. אם מחר הלווה את נכסיו בין טבת לניסן, יבוא המלווה ויוכיח על פי זמן השטר ששעבודו של הנכסים קדם למכירתם על ידי הלווה. נמצא גובה מלקוחות שלא כדין. ולכך כנסו החכמים את המלווה, שאם שטר מוקדם בידו, הרי הוא פסול ואין לו כל זכות לגבות בו מלקוחות. ואפילו מהנכסים שמחר הלווה לאחר זמן כתיבת השטר. אבל המאוחרים, אבל שטרות שנכתב בהם תאריך מאוחר, כגון שעמדו בטבת ויחו את השטר לניסן, כשרים שיתראים שערי המלווה מפסיד בזה שלא יוכל לגבות מן הלקוחות אלא בזמן שכתב השטר. בשטר, ואם הלווה מחר נכסיו בין טבת לניסן, לא יוכל לגבות מהם את חובו. אחד לווה בחמישה מלווים. חמישה, כן, מלווים. צריך לפרוזבות, זה לא משנה. חמישה לווים מאחד, שאחד ילווה לחמישה לווים, אינו כותב אלא פרוזבול אחד לכולם, שהרי אין כאן אלא מלווה אחד, ודאו בפרוזבול אחד לכל מלוותם. עושים, כן. כן, יש, בסוף שנת שמיטה, מחלקים בבית כנסת, בקהילות, תופס כזה וחותמים. לפני שניים בדרך כלל, נקרא פרוזבול.
יש באמת ערך בלשמוד את החוב?
כתוב בתורה.
לשמוד.
כן. אם חייבים לך מיליון שקל וכל זה, ואתה פתאום אז בוודאי הערך, צריך למצוא פתרון לבעיה. איך אנחנו לא מבטלים את החוב, אחרי אתה מפסיד מיליון שקל.
נכון, אבל אין זה פחות מיליון שקל.
אבל אם אני חייב לך 10 שקלים, אני רוצה לקיים מצווה.
כן, אז נגיד אם זה 50,000 שקל וזה משהו ש...
צריך לעשות פרוזבול. אני לא יודע אם בדיעבד, אם לא עשה פרוזבול, אז זה תקף או לא, אז צריך להסתכל בהלכה. אני צריך לעשות פרוזבול, עושים פרוזבול. אנחנו באורות. בדף למד זין בסעיף קו. כל נתיקה שבמערכי הלב מהקווים העליונים הארוכים, במרחקי אידיאליהם העליונים, שהיא באה בין ביחיד, בין בציבור, הרי היא מערערת את יסוד העושר והטוב כולו. גם בצורה קאה וזהירה, וכשחל ברוח עליון, המעוגד לאידיאליות המאושרה באושר בלא גבול, הרי יש בה מעין חיים, מעיין חיים ההולך ומתגבר מחיי דורות, מאשר תקופות ומיישר דרך לעמים רבים. מדריך עולמים לחיי עולמי, עולמי עד, ומפנה להם את מכשולות שברכות חייהם הקטנים והזמניים. אני רוצה להסביר את הדבר. מה זה נתיקה? אתה נתק, התנתקות, יש ביטוי כזה. המציאות משולה לעץ. העץ יש לו שורשים, נכון? כל מקום שאתה מנתק בין הענפים ובין השורשים, מוות לענפים. משל כמובן. אותו דבר כאן. המציאות שלנו, העכשווית, המציאות ה... אם אתה לא מחבר אותה לשורשים שלה, למקום, זה מביא את כל הסיבוכים האלה שהוא אומר כאן במקום. אם זה ברמה הפרטית או ברמה הלאומית. ברמה הפרטית, מדי פעם אדם צריך לעצור ולהגיד, רגע, 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 מאיפה באתי? לאן אני הולך? לחבר את הענפים אל השורשים. מאיפה באתי, מי יודע? מאיפה באתי? מטיפה סרוחה, אבל האמת היא, המקור מאלוקים. המקור, כולנו באנו מאלוקים. ולפעמים אדם מתרחק כל כך מהעניין האלוקי, נאמר, שהוא שוכח מזה שבכלל הוא, איך אומרים, בצלם אלוקים עשה את האדם. הוא מאבד את עושרו, הוא מבלבל, הוא לא יודע את זהותו, את חשיבותו, את ערכו. הוא נהפך לאבם, עצם בלתי מזוהה כזה. והוא מתבלבל, הוא מסכן, הוא אומלל. אז זה דבר אחד. טוב, מבחינה לאומית. אם אתה מסתכל על המציאות העכשווית, נאמר כאן, בארץ ישראל, בלי שורשים, אתה הולך לאיבוד. לאן המדינה צועדת? מאיפה באנו? לאן אנחנו הולכים? מה קורה כאן? אתה חי בלי עבר, גם בלי עתיד. אתה לא יודע מאיפה כל העם הזה בא. לכן, הוא אומר, כל נתיקה בין השורשים, בין העבר שלנו, ולא רק העבר, בין האידאה שלנו, הרעיון, המחשבה, ובין המעשה, נאמר, זה גורם צער גדול. גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית והעולמית גם, כן. נקרא את זה עוד פעם. כל נתיקה שבמערכי הלב, מהקווים העליונים הארוכים, דהיינו מרצון השם, במרחקי אידיאליהם העליונים, שהיא באה בין ביחיד, בין בציבור, הרי מערערת את יסוד העושר והטוב כולו, והאדם מבולבל פשוט. גם בצורה קאה וזהירה, כשהנתיקה כן, כשחל ברוח עליון, המאוגד, מחובר, לאידיאליות המאושרה באושר בלא גבול, הרי יש בה מעיין חיים ההולך ומתגבר מחיי דורות, כל הדורות של העבר, כל הדורות שיהיו גם, הכל מתחיל. כי המגמה האלוקית, ברגע שאתה מגלה אותה, היא נמצאת בכל, מלכותו בכל משלה. זה מתחיל מראשית הבריאה ועד אחרית הבריאה. הוא מיישר דרך לעמים רבים, מדריך עולמים לחיי עולמי עד, ומפנה להם את המכשולות שבורחות חייהם הקטנים והזמניים העכשוויים. אורו של משיח, העושר העליון בחיי החברה והכלל, בצירופו העמוק אל העושר הפרטי, מחובר הוא עם העושר וההצלה המוחלטה של כל היש בתחיית המתים. לגודל העתיד הזה מוכרחת כל עין לצפות, והציפייה האידיאלית היא מגוונת את הגוונים העליונים החיים, והיא מקבעת את חותם ההוויה בגודל מאורותיה. זה מה שאומרים, ציפית לישועה, כששואלים את אדם בשמיים, ציפית לישועה, האם אתה רואה בהווה את הישועה? האם אתה רואה את אורו של משיח, את המגמה של המשיח, שבסך הכל עניינו של המשיח זה לגלות את אור השם בעולם, להפיץ אור, האם אתה רואה במציאות העכשווית את הדבר הזה? כל הכבוד. אבל אם אתה לא רואה את בשבילך, המגמה הפנימית, האלוקית, היא לא קיימת בהווה, אז אתה לגמרי בבלבול, כן. כך דוגמה, מבחינה לאומית. לא יודע, שמעתם שהקימו את מדינת ישראל? לא יודע, יש כאלה שעדיין לא שמעו את זה. זאת אומרת, הם מנתקים את ההוויה הישראלית מהמגמה האלוקית. כאילו כל המציאות כאן זה מין סטרה אחר כזה, מין דבר שהוא לא מציאותי. אז זה לא, הגישה הזאת מבלבלת מאוד ומדכה מאוד. אז כל דבר שהוא טוב נראה לך רע. כמו שאומרים, יש כאלה שאומרים, אתה אומר להם, היום זה גאולה, אומרים, מה זה גאולה? היום זה שיא הגלות. למה הם לא מחברים את המציאות למגמה האלוקית? אז אומרים, זה שיא הגלות. יש תופעה כזאת. כן, אז זה מה שהוא אומר, שחייבים למי שרוצה להיות מאושר ולראות את המגמה האלוקית בכל דבר, אסור לו להתנתק מהמחשבה, מהאידאה, מהדבר הבראשיתי. נתיקה כל די מראשית ארום, דהיינו מבורא עולם, מהמגמה האלוקית, מאחרית העדן המעולה, כמו שאומרים, מגיד מראשית אחרית, העדן, הכוונה היא המעולה, זה העתיד. מה יהיה בעתיד, מה אתם אומרים? מה יהיה? טוב, יהיה אשר יהיה. אז אם האדם מאבד את המבט שלו אל העתיד החיובי, אז יש הכל הולך לטובה, הוא מסכן מן אדם. נפילה היא לעומק עמקי שחת, וסיירים קמים משחקים, שיירים נשדים, קמים ומשחקים במקום זמירות שרי קודש ונועם שיח סוד המוני מעלה. האמונה העליונה היא בעצמה מנהגת את החיים אל המרומים שהיא שרויה שם, והיא בעצמה בחטיבותה העליונה בצורתה המשוכללת באמונת ישראל, נותנת את האומץ, מפתחת את החוב העמוק לאשר, לשון עושר, לאשר את החיים כולם וכל הפרטים שבהם, בעומק ראשית ועד עומק אחרית. יצא אותו תמיד מבט של מראשית ועד אחרית. כתוב מגיד מראשית אחרית, בין ושנות דור ודור. צריך להבין את כל הדורות. אם אתה מבין רק את הרגע, את העכשיו וכל זה, המבט הוא לא נכון. יש בראשית ברא אלוקים, יש לו מגמה בבריאת העולם. לגלות, לגלות כבוד השם, לגלות את אור השם. הדבר הזה לא פסק לרגע, לשנייה. גם כשאתה לא מגלה את זה. המגמה האלוקית הזאת, היא דוחפת את המציאות כולה קדימה. ואם אתה יכול להרים את העיניים שלך גם קדימה, לא רק לראשית, אלא גם לאחרית, תבוא אליך ברכה. זה נקרא צדיקים לעתיד לבוא. צדיקים שחיים בהווה את העתיד. יש כאלה אנשים משונים אמנם, אבל הם חיים את העתיד. יש שתי מדרגות. יש אדם שחי רק את ההווה. הוא חי כמו יויו. אתם יודעים מה זה יויו? יויו זה... זה כמו, נניח, כמו דוגמה, אוהדי כדורגל או כדורסל, לא משנה. אתה רואה אותם לפי הניצחון או ההפסד, המצב רוח שלהם כלומר. עולים, יורדים. יש כאלה שמחורים לבורסה. זה משהו נורא. כל יום הם טיטה, 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 עולים. אפשר להשתגע מדבר כזה. למה? כי אין להם יציבות. נפשית, אני אומר. כל הזמן הם... למה? הם לא רואים את הראשית, לא רואים את האחרית. אבל אם יש לך מבט כולל, ואתה יודע שהאחרית היא לטובה, אז גם כשהקבוצה שלך מפסידה, שאתה אוהד שלה, אז גם אתה אומר, יש אלוקים! איך אני אגיד? בבורסה הפסדת את כל הכסף שלך, אתה מבסוט, הוא אומר, בוא, הכל לטובה. גם לטובה, כן. זה מה הרב מדבר כאן על המבט מראשית ועד אחרי.
כן.
גם זה לטובה, בטח, מה זה כאב? זה איתות. מוצאים לך בנפש. בצער, כן? כמו בגוף, כשקוראים לך שיניים, צריך להגיד תודה או לא? כן או לא? אבל לפעמים יש כאלה שבהיסטריה, השיניים כואבות לו. אבל מה זה הכאב של השיניים? השן מוטטת. תקן אותי, תקן אותי. זה כמו שאתה נוסע באוטו, נגמר לך הדלק. פתאום אתה רואה, נורא אפ, אדום. צריך להיות מבסוט או לא? בעדר, מה? תאר לך שנגמר לך הדלק ואלך איתותים. מנגנון ההתראה לא עובד. אתה יכול להתעקע באמצע באיזשהו מקום. כאן אתה אומר, או טוב, אני אשא את תחנת דק הקרובה, אני אתקן. אז למי שכבר כאב הלב או משהו כזה, או כאב פיזי או משהו כזה, מה הוא צריך להגיד? תודה! תודה! כן, חי מרגיש, יש ביטוי. חי מרגיש. לא כל אדם מסוגל לזה, לפעמים אדם הוא היסטריה. כואב לו משהו, אז הוא באאוט גמור. הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו. אבל כאן הרב מלמד את היסוד. תהיה לך מבט פרספקטיבה גדולה. מראשית, מבריאת העולם, שנעשתה במחשבה חיובית, מחשבה טובה, עד אחרית ששם התגלה הכל במלואו, לעתיד לבוא. דרך אגב, זה נרמד, הדבר הזה, תקיעת השופר. תקיעת השופר, בהתחלה, כל פשוט. תקיעה. בסוף, כל פשוט. תקיעה, תקיעה גדולה. באמצע, שברים, תרועה, בכי, יללה, כל זה. אבל אנחנו לא מפסיקים את תקיעת השופר בהתחלה. נותנים קצת לבכי לעבור. בסוף אומרים, הכל לטובה, הכל לטובה. הכל הפשוט מרמז על המגמה האלוקית. הכל לטובה. ירידה לצורך. עלייה למציאות שלנו. כן, מעומק ראשית עד עומק אחרית. לאותה השאיפה המאושרה, הבלתי פוסקת, מלפעום בלבבות הקדושים מאושרי אלוקים חיים, שהם יודעים לחבר את הראשית אל האחרית. ומהם הולכת היא הזליפה השירית ומתגברת על החיים כולם. וכל הדינות שבלב, כל איש כל בריאה, מאושר העדן היא לוקחת את רכושה. כתוב, נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אבל לא כתוב יצא, מה כתוב? יוצא, מה זה יוצא? כל הזמן יוצא מעדן. העדן זה מקום נחמד. יש עדן, יש גן, חז"ל מפרידים. העדן זה העניין האלוקי, המגמה האלוקית הטובה. כל הזמן שופע מעיין של טוב בכל הדבר הזה, כל המציאות כולה. וכשמתגלמת שאיפה, כשמתקרבת אל המציאות, המציאות מציאות קרובה היא, ואפלה היא שרויה. זאת אומרת, בין האידאה ובין המציאות המעשית, אז רואים, יש פער עצום. צריכה היא תמיד הגנה שלא תעביד את ברק עומק חייה. לפעמים אדם נמצא בעולם העשייה, הוא מנתק את עצמו מהמגמה הפנימית. כן. ואז במילא קשה לו גם בעולם העשייה מאוד. כן. למשל, אדם עובד. למה הוא עובד אדם? למה אדם עובד? פרנס. המניע שלו זה פרנסה, כסף. פתאום בא לבית, אומר לו, אין לי כסף. חרב עליו עולמו. אז כל עולם העשייה מתפורע. בשמה עבדתי? יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. המחשת הרעיון. אז כשאדם נמצא בעולם של עשייה, צריך לזכור שיש איזו מגמה שהיא עומדת ביסוד העשייה הזאת. היא צריכה לבוא את זה. זה במקרה החומרי, אבל זה גם עניין רוחני. ומדינת ישראל. כשאתה פתאום שואל לכם, שמה הקמנו מדינה? אתה לא יודע למה הקמנו את המדינה, אז אתה משהו בעל בבעיה. איך אמר פעם אחד המנהיגים? מטרת המדינה לאכול חומוס בדמשק. כאילו השלום זה מטרת המדינה. לא לאכול, לנגב. לנגב, לנגב, אוכלים חומוס עם פיתה ככה.
זה השאיפה.
אז אם זאת היא המטרה, וואי 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 וואי. אז הבנו מה, מה... בסדר, כבר מנקבים את החומוס בדמשק, מה הלאה?
השאיפה שלהם אולי.
אה?
השאיפה שלהם אולי.
זה השאיפה שלהם. זה דוגמה, כן. גם ברמה הלאומית, גם ברמה העולמית, גם ברמה האישית, כן. האמונה באור קדוש ישראל בחיים וחובותיהם היא מבוססת. אדם שמחובר לשורשים. האמונה לא בסגולה פורחת באוויר. עוד יום, טוב, נשאיר את זה להמשך, אחרת נהיה כאן עד הצהריים.